סוכה, דף חף ב', מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. כשאדם שרוי בחושך מוחלט, בלי קרן אור, אפילו החלשה ביותר, חושך. ממשות של חושך, אפשר כמעט למשש את החושך. שעה, שעתיים, יום שלם, הוא שרוי בחושך, יומיים, שבוע, חודש, ככה במשך הרבה זמן הוא בחושך מוחלט. אם ברגע אחד יעשו אור, אור חזק, הוא לא יוכל לעמוד בקיצוניות בין החושך לבין האור. הוא יכול חלילה שהראייה שלו תנזק, או שבכלל הוא יתעבר חלילה. מה העצה? להביא לו קצת אור, ועוד קצת אור, ועוד קצת אור, עד שבסוף יכולים להביא אותו אל האור הגדול. כותב רבנו המאור ושמש, זכותו יגן עלינו, ברמזים ליום הראשון של חג הסוכות. כשהאדם חוטא, הוא מסתיר מעצמו את האור האמיתי של החיים, את האור האמיתי של העולם, האור של השם יתברך. הוא שרוי בחושך. דרך רשעים באפלה, הכסיל בחושך הולך. אולי מבחינה פיזית זה נראה לו שיש לו אור, אבל איפה האור האמיתי, האור של הנשמה, שנותן לו להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, נותן לו לדעת, את היחס האמיתי בחיים, לראות את המציאות בצורה הנכונה. העבירות גורמות לנשמה שתהיה שרויה בחושך. ככה במהלך השנה כולה, האדם חלילה יכול להיות שרוי בחושך, חושך דמה, חושך מוחלט. עד שמגיע אותו יום, יום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. האדם נהיה נקי ברגע אחד מכל העוונות. כותב המאור ושמש, ואם היה אדם משיג הבהירות תכף אחר יום הכיפורים, ברגע אחד הוא היה מגיע מהחושך אל האור, אל האור הגדול, לא היה יכול לסבול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? על כן ציוונו השם יתברך מצוות סוכה. מה הקשר מצוות סוכה? מצוות סוכה יש אור? כן. לצאת מעט מעט מהגשמיות, מהחושך. ובכל שבעת ימי חג הסוכות, האור מתגלה בכל יום ויום יותר. כל יום של חג הסוכות, עוד קצת אור. עוד קצת אור, עוד קצת אור, עד שיוכלו המבקשים את השם להידבק בשמיני עצרת, באור השם יתברך בדביקות נפלא, וככה במהלך כל השנה הוא יזכה להיות בדביקות ובקדושה נפלאה. חג הסוכות, זה האור שאנחנו מקבלים במידה הנכונה, קצת ועוד קצת ועוד קצת. קודם כל הוא מסביר שם כי סוכות לסחות, זה למחף, זה לשון הבטה, שוחה ברוח הקודש, הוא רואה, הוא מביט ברוח הקודש. אז חג הסוכות זה חג שמביא אור מעט ועוד מעט ועוד מעט. אבל הוא מביא עוד ראיה שחג הסוכות זה האור במינון הנכון, בביסות הנכון, בכמות הנכונה. כי במשנה שלנו אנחנו למדים בעניין הסכך, כמה כמות של סכך צריך לשים ולסכך את הסוכה. הכלל הוא, לכתחילה צריך שלא יהיה מדי הרבה סכך, כדי שהכוכבים יהיו נראים בתוך הסוכה. צריך שיוכל לראות הכוכבים בעד הסכך, למה? שהכוכבים הם התנוצצות החסדים שמאירים דרך לבושים. כמובן מדברים פה על סודות גדולים, ככה גם כתוב בפרי עץ חיים מרבי חיים ויטל בשם הארי הקדוש, ברמזים של חג הסוכות פרק ג', שהסיבה שצריכים שהכוכבים יוכלו לראות את הכוכבים בתוך הסוכה, כי הכוכבים מרמזים על האור של החסדים של הקדוש ברוך הוא שנכנסים בתוך הסוכה. צריך שיכנס קצת אור לתוך הסוכה, זה הרמז. כמובן מדברים פה על דברים גבוהים מאוד, אבל ענייננו אפשר להסביר את זה בצורה הזאת, שאולי זה כוונתו של רבנו המאור ושמש. הכוכבים זה האור הקטן, שעוד קצת אור ועוד קצת אור ועוד קצת אור, זה החג הסוכות מביא לנו. מהחושך המוחלט שהיינו שרויים בו לפני יום הכיפורים, אנחנו לא יכולים ברגע אחד להגיע לאור של יום הכיפורים. לכן ביום הכיפורים אנחנו מתוארים מכל האבונות, בחג הסוכות אנחנו מקבלים קצת אור ועוד קצת אור, עד שאנחנו נזכה לאור הגדול של הקדוש ברוך הוא. מכיוון שיש כמות נכונה של סכך, כמה צריך לסכך על גבי הסוכה. אז המשנה כאן מדברת על שלושה סוגי סכך. קודם כל יש את הסיכוך הדליל, מה שנקרא לפי דעת רב סוכה מדובללת, ולפי דעת שמואל בגמרא, זה מה שכתוב פה שצילתה מרובה מחמתה כשרה, כוונה שצריך שיהיה, גם אם זה סכך דליל, צריך שלפחות יהיה יותר צל מאשר מקום שאין בו סכך. וכן יש כאן את הכמות המרובה יותר, מה שנקרא המעובה כמין בית, ששמו כמות גדולה של סכך, שזה רק בדיעבד זה טוב, לכתחילה זה לא טוב, אף על פי שאין הכוכבים נראים בתוכה, בכל זאת הסוכה כשרה. יש כאן לפי דעתו של שמואל סוכה מסוג שלישי, מה שנקרא סוכה מבולבלת, שיש קנה עולה, יורד, קנה עולה, קנה יורד, קנה עולה, כמו שאנחנו מיד נראה. שלושה סוגים של סכך. נלך דבר דבר על אופנו כמו הסדר שנראה בעזרת השם במשנה. אומרת המשנה סוכה מדובללת. לפי דעתו של רב, הכוונה מלשון מדולדלת, שאין בה הרבה סכך. לפי דעתו של שמואל בגמרא, הכוונה מלשון מבולבלת, שיש שתי שכבות של סכך. בשכבה שלמטה, יש מקום שיש בו סכך, אחרי זה יש אוויר, ואחרי זה יש עוד מקום סכך, עוד אוויר, עוד מקום של סכך, עוד מקום של אוויר, ככה לסירוגין, הוא שם סכך לסירוגין. יש סכך, ואחר כך לצידו אין סיכוך, יש אוויר, ואחר כך סכך, אחרי זה אוויר, אחר כך סכך, אחר כך אוויר, אחר כך סכך, והשכבה העליונה של הסכך, יש שם סכך כנגד אותם המקומות שבשכבה התחתונה אין. לנו, השכבה העליונה של הסכך משלימה את השכבה התחתונה. איפה שלמטה יש סכך, למעלה אין סכך, איפה שלמטה אין סכך, למעלה יש סכך. ושתי השכבות משלימות אחת את השנייה. זה הכוונה סוכה מבולבלת. לפי דעתו של שמואל, זה הכוונה סוכה מדובללת. ושצילתה מרובה מחמתה, כשרה. אם יש יותר סכך מאשר מקום בלי סכך, אז הסוכה תהיה כשרה. המעובה כמין בית, אם יש סכך עווה כמו התקרה של הבית, אז לכתחילה זה לא טוב, כי לכתחילה צריך שיהיה אפשר לראות את הכוכבים דרך הסכך. אבל בדיעבד, אף על פי שאין הכוכבים נראים בתוכה, הסוכה תהיה כשרה. נבאר את הגמרא מהי סוכה מדובללת, מביאה הגמרא על זה שני הסברים. ההסבר הראשון אמר רב, סוכה ענייה בסכך, שיש מעט סכך והרבה אוויר. אבל מכיוון שבפועל צילתה מרובה מחמתה, יש יותר סכך מאשר מקום של אוויר, לכן הסוכה תישאר כשרה. והסוכה לא נפסלת מהאוויר שבין הקנים, כי מדובר שיש פה אוויר פחות משלושה טפחים. במקום של האוויר הוא פחות משלושה טפחים, ולכן אומרים שזה לבוד. ושמואל אמר, מה הכוונה סוכה המדובללת? הכוונה מלשון מבולבלת, כמו שמיד נראה, שקנה אחד מהסכך עולה וקנה אחד מהסכך יורד. יש פה שתי שכבות של סכך, ואם אתה מסתכל על כל שכבה, על שכבה למטה למשל, אז יש יותר מקום של שמש, יש יותר מקום של אוויר מאשר מקום של סכך. אבל מצד שני, השכבה העליונה משלימה את אותם המקומות שאין סכך למטה. ואילו היינו משווים את הקנים שלמעלה והיינו מורידים אותם ללמטה, אז היה פה יותר סכך מאשר אוויר לכן הסוכה תהיה כשרה. לפי דבריו של רב, שהוא אומר סוכה המדובללת, הכוונה מדולדלת בסכך, אז לפי זה המשנה מדברת על דין אחד, תנאי חדה, כמו שמיד נראה. ולפי דעתו של שמואל, שלפי דעתו מדובללת הכוונה מבולבלת, שיש קנה למעלה, קנה למטה, וכן הלאה. לפי שיטתו, תנאי תרתי, המשנה מדברת על שני סוגי סכך. לפי דבריו של רב, המשנה תנאי חדה, איזה דין נאמר במשנה? סוכה מדובללת. מה היא מדובללת? הכוונה מדולדלת בלי הרבה סכך. והסוכה תהיה קשרה רק באופן שמה, שצילתה מרובה מחמתה. נכון, אין הרבה סכך, אבל זה מפוזר בצורה שווה, ובפועל יש יותר מקום עם סכך בסוכה מאשר מקום בלי סכך. אז הסוכה תהיה קשרה. אז אם כן, יש כאן דין אחד. סוכה מדובללת, מתי היא קשרה? בתנאי שצילתה מרובה מחמתה. לפי דעתו של שמואל, תנאי תרתי, הוא שונה שזה שני סוגי סככים אחרים. מה היא מדובללת? הכוונה סוכה מבולבלת. מה הכוונה סוכה מבולבלת? קנה עולה, קנה יורד, כמו שאמרנו, שתי שכבות של סכך, שבכל אחד מהם זה לא סכך רצוף, אלא יש מעט סכך ואחרי זה אוויר ועוד סכך, ואחרי זה עוד אוויר ועוד סכך ועוד אוויר, ובשכבה העליונה גם כן, יש אוויר וסכך, אוויר וסכך, רק אם תשווה את הסככים, אז יוצא שהסככים משלימים אחד את השני, איפה שיש אוויר למטה יש סכך למעלה, איפה שיש אוויר למעלה יש סכך למטה, אם תשווה את הסככים יחד, אז יוצא לך שהסכך הוא יותר צל מאשר מקום של אוויר. אז זה סוכה אחת. ותרתי קטני, בעצם יש שני דינים במשנה. הדין הראשון, סוכה מבולבלת. שהקנים מסודרים, אבל לא באותו גובה, אלא יש חלק מהקנים למעלה וחלק מהקנים למטה, והסוכה כשרה. ואפילו במקרה שנאמר בשכבה התחתונה של הסכך, יש פחות סכך מאשר מקום של אוויר. זאת אומרת, לפי דעתו של שמואל, גם אם בשכבה התחתונה יש יותר אוויר מסכך, בכל זאת הסוכה תהיה קשרה. למה? כי הסכך מלמעלה משלים, ואם היית משווה את הסכך מלמעלה עם הסכך מלמטה, אז בפועל יש לנו יותר מקום עם סכך מאשר מקום של אוויר, מה שנקרא יותר צילתה מאשר חמתה. זה דין אחד. דין שני, וצילתה מרובה מחמתה קשרה. זה מדבר על סוכה ענייה בסכך. אבל זה רק שכבה אחת. אם יש יותר סכך מאשר אוויר, מה שנקרא יוצר צל מאשר מקום שהחמה נראית בו, אז הסוכה תהיה קשרה. אז יש בעצם סוג סכך אחד שמוסכם גם על רב וגם על שמואל שזה נאמר במשנה. סוכה ענייה, דלילה מסכך. רק שרב קורא לזה סוכה מדולדלת, מדובללת, ושמואל קורא לזה ושצילתה מרובה מחמתה. בסדר. ושמואל עצמו מוסיף כאן עוד סוג של סכך, שבעצם השכבה הראשונה של הסכך יש בה יותר אוויר מאשר צל, והיא הייתה אמורה להיות פסולה, רק שמכיוון שיש עוד שכבה של סכך מלמעלה שמשלימה את המקום שבו יש אוויר למטה, לכן הסוכה תהיה קשרה, כי אנחנו אומרים כאילו הסכך מלמעלה יורד ללמטה והוא נהיה שווה, ואם כן יש פה יותר סכך מאשר אוויר. זה חידוש לומר דבר כזה, את מה שאמר שמואל, מה שהוא קורא סוכה מבולבלת, קנה עולה, קנה יורד. מה זאת אומרת אני רואה כאילו הסכך מלמעלה יורד ללמטה? הוא לא למטה, הוא למעלה. הסוכה בעצמה יש בה יותר אוויר מאשר סכך. סוכה כשרה בגלל הסכך שיש למעלה, כמה הוא למעלה? כמה גבוה? אם נאמר השכבה העליונה היא נמצאת ב-10 מטר מעל, 10 מטרים מעל, גם כן אתה תחשיב אותם? כלומר, יש לך קנה למטה, והקנה שמלמעלה, שאמור, במונומה יש לסירוגין, כן, יש מקום שיש בו סכך, מקום אין סכך, מקום יש סכך, מקום אין סכך, מקום סכך, מקום אוויר, מקום סכך, מקום אוויר, ואתה אומר שהשכבה העליונה משלימה את השכבה התחתונה במקומות שאין סכך למטה, יש סכך למעלה. ואם השכבה העליונה נמצאת מאוד גבוה, עדיין זה משלים את הסכך שלמטה? הרי פה למטה בסוכה עצמה אין מספיק סכך. זה חידוש גדול לומר דבר כזה. עד כמה הסכך שלמעלה יכול להיות גבוה מהסכך שלמטה, שאנחנו נאמר שמשלימים זה את זה? מה הרוחב של הסכך צריך להיות? הגמרא מביאה על זה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רבי, המרחק בין השכבה העליונה של הסכך לשכבה התחתונה צריך להיות פחות משלושה טפחים. מה שנקרא לבוד, שזה כאילו מחובר. לא שנו שבקנה עולה, קנה יורד, שתי שכבות של סכך שמשלימים זה את זה, שהסוכה תהיה קשרה, אלא בתנאי שאין בין קנה זה לקנה זה שלושה טפחים גובה. שבין שתי השכבות של הסכך אין הפרש של שלושה טפחים. אז אנחנו רואים את הסכך שלמעלה כאילו הוא נמצא למטה, הוא כאילו מתחבר עם הסכך שלמטה. ולכן הסוכה תהיה קשרה. אבל אם יש בין קנה זה שלמעלה לקנה זה שלמטה שלושה טפחים לפחות, הסוכה תהיה פסולה, אנחנו לא מצרפים את השכבה העליונה עם השכבה התחתונה. ככה דעתו של אביי. רב המגיע עם חידוש שלא שמענו כדוגמתו. לא שמענו כדוגמתו עד עכשיו. מגיע רב ואומר, רב אמר, אפילו יש בין זה לזה שלושה טפחים, גם כן הסוכה יכולה להיות קשרה. זאת אומרת, יכול להיות שההבדל בגובה בין השכבה העליונה של הסכך לשכבה התחתונה של הסכך הוא הרבה יותר משלושה טפחים. 10 טפחים, 20 טפחים הפרש. הפרש גדול. ואני יכול לומר שהסכך מלמעלה יורד לסכך שלמטה ומשלים אותו. משלימים זה את זה. איך ייתכן? מגיע עם חידוש עצום. חידוש עצום. אני אומר כאילו הסכך מלמעלה יורד ללמטה. כאילו האוהל מלמעלה יורד ללמטה. איך הוא יורד למטה? זה נקרא חוות רמי. תשפיל ותשליך. תשפיל את הגג מלמעלה ותשליך אותו ללמטה. זה הלכה למשה מסיני. אבל יש בזה תנאי. כדי שנוכל לומר שהשכבה העליונה של הסכך כאילו יורדת ללמטה ומשלימה את השכבה התחתונה, צריך שבשכבה העליונה יהיה בכל אחד, בכל קנה או בכל מקום של סכך, יהיה לפחות אוהל ברוחב של טפח. ואז אני אומר שהוא יורד ללמטה. וכל אחד מהשורות של הסכך, צריך שיהיה בהם רוחב של טפח, כדי שנאמר שהם יורדים ללמטה. פחות מטפח זה לא יורד ללמטה. זה מה שאומר רבא. אפילו אם יש בין קנה זה העולה לקנה זה היורד, משתי השכבות של הסכך, הפרש של שלושה טפחים גובה, נמי נאמר שיכול להיות שהסוכה הזאת תהיה קשרה. לא המרן שהיא תהיה פסולה, כי לא רואים את הסכך מלמעלה כאילו יורד ללמטה, אלא כשאין בגגו טפח, דווקא אם בקנה, בשכבה העליונה של הסכך, בכל קבוצה של סכך שאמורה לרדת ללמטה, אין רוחב של טפח, לכן אנחנו לא אומרים שזה יורד ללמטה. אבל פה החידוש העצום שאמרנו, אם יש בגגו של הקנה העליון, או בשכבה של הסכך שלמעלה, רוחב של טפח, גם אם הוא גבוה, שלושה טפחים מהשכבה למטה, הסוכה תהיה קשרה, דאמרינן חוות, תשפיל, רמי, תשליך את הקנה העליון אל בין שתי הקנים התחתונים, בין שני הסככים שלמטה. ואז למטה, יש בעת, אחרי שאתה משליך את כל הקנים מלמעלה ללמטה, בעצם למטה, נהיה סוכה כשרה, יש יותר סכך מאשר אוויר. זה חידוש עצום, עצום, החידוש הזה של רבא, שאומרים חוות רמי, תשפיל ותשליך את הגג מלמעלה ללמטה, הוא נמצא גבוה, אתה משפיל אותו ומנמיך אותו ומשליך אותו להשלים את הסככים שמלמטה. דבר פה כמובן שהסככים חופפים, למעלה יש סכך כנגד האוויר בין שתי הסככים שלמטה. אמר רבה, מינה אמינה לה, מאיפה לקחתי את החידוש העצום הזה? מינה אין לוקח את זה, דכי אית בי תפח, אמרין על חוות רמי. אם יש רוחב של תפח באוהל הזה, אנחנו אומרים שאנחנו מורידים את האוהל למטה, חילת בי תפח, לא אמרין על חוות רמי, אבל צריך בשביל זה שזה יהיה רוחב של תפח, פחות מתפח, לא אומרים שזה כאילו יורד למטה. אני מוכיח את זה מאוהל שהתורה מדברת עליו, אוהל התומה. בספר במדבר, פרשת חוקת, תחילת פרשת חוקת, זאת התורה, האדם כי ימות באוהל. תמי מת, מתמי תומת אוהל כידוע. אוהל מביא את התומה וחוצץ בפני התומה. מה הכוונה? אם יש אפילו רק כזית בשר מהמת, שנזכה כולנו לחיים ארוכים וטובים, כזית בשר מן המת, בתוך אוהל, מצד אחד האוהל מביא את התומה לכל האוהל. גם אם יש לי כלי בפינה אחרת של האוהל, הכלי נטמע מהכזית מהמת. הוא לא נגע בכזית מהמת, הוא לא נמצא מעליו, הוא נמצא בצד. כל מה שבאוהל נטמע, כי האוהל מביא את התומה לכל פינה ופינה בתוך האוהל. מצד שני, הוא חוצץ בפני התומה. מה פירוש? מעל האוהל, התומה לא עולה. זאת אומרת, אם יש כלי על הגג של האוהל, אפילו הוא ממש במקביל לכזית מהמת. כזית מהמת נמצא למטה, יש למעלה אוהל, מעל האוהל יש כלי, הכלי לא נטמע. למה? כי האוהל חוצץ בפני התומה שלא תעלה מעל גבי האוהל. לגבי האוהל של תומת מת, אומרת המשנה, משנה במסכת אוהלות שמדברת על תומת אוהל המת, נתנן. המשנה שמה עוסקת בבית של שתי קומות, שכעת הוא באמצע בנייה. סיימו לבנות את הקורות של שתי, סיימו לבנות את הקירות של שתי הקומות, והכינו את הקורות בשביל לעשות את התקרה לשתי הקומות. אבל היו עושים קורות, ועל גבי הקורות היו מחפים את הנסרים של התקרה. אבל עדיין לא שמו את הנסרים של התקרה, רק שמו קורות. אז אם אני עכשיו מסתכל על הבית של שתי הקומות, מה אני רואה? אני רואה שהתקרה של הקומה העליונה יש בה נסרים לאורך, אבל יש רווח בין נסר לנסר. כי מעל הנסרים אמורים לשים תקרה, אמורים לשים את מה שנקרא מעזיבה, את התית. ואותו דבר גם בגג של הקומה העליונה, אותו דבר. יש קנים לאורך של הקורות, אבל יש רווח בין קורה לקורה. שמעל הקורות אמורים לשים הרי את התקרה ואת התית, את המעזיבה, ועדיין לא שמו את התקרה הזאת. יכולים להיות לי שתי אפשרויות של אותם קורות. יכול להיות שהפועל, הקבלן, שהניח את הקורות האלה, שם אותם קורות מקבילות בשתי הקומות. ממש מקביל. יש קורה למטה, ממש כנגדה למעלה יש גם כן קורה. עוד קורה למטה, כנגדה למעלה יש עוד קורה. עוד קורה למטה, כנגדה למעלה יש עוד קורה, ועוד קורה למטה, כנגדה למעלה יש עוד קורה. יכול להיות שהקורות חופפים, שלמטה יש קורה ועוד קורה ועוד קורה ועוד קורה, והקורות שלמעלה הם בין, בשטח של החלל שבין קורה לקורה למטה. זה שני מקרים שונים, ועל כל אחד מהמקרים אנחנו נדבר בפני עצמו. קורות הבית. הבית זה הקומה העליונה, התקרה של, הקורות של התקרה של הקומה למטה. וקורות העלייה. הקורות של התקרה שאומרים לעשות מעל הקומה למעלה. שאין עליהם מעזיבה ואין עליהם עדיין את התקרה, את הנסרים. קודם כל מדברים על המקרה והן מכוונות. שהפועל, הקבלן, שם את הקורות מקביל זה מעל זה. אותו מקום שיש את הקורה למטה יש גם למעלה. אותו מקום שיש חלל למטה יש חלל למעלה. אם כן, יש לנו כל קורה היא אוהל בפני עצמו. כי הם ברוחב של תפח, ולעניין תומת מת, אוהל המת, אם יש לי רוחב של טפח אוהל, אז זה כבר נקרא אוהל המת. וזה מביא, מצד אחד מביא את התומה, מצד שני חוצץ שהתומה לא תעלה למעלה. לכן, אם התומה תחת אחת מהן, אם התומה נמצאת מתחת אחת הקורות למטה, אז תחתיה לכל אורך הקורה תמה. אם התומה נמצאת נאמר בצד ימין של הקורה, בקצה אחד של הקורה, ומתחת קצה אחד של הקורה, ומתחת הקצה השני של הקורה יש כלי, אז הקורה מביאה את התומה מקצה אחד לקצה השני, והיא מתמה את הכלי שנמצא מלמטה. תמה. ומצד שני, מה שמעל הקורה, אם יש איזה כלי, לא נטמע. למה? כי הקורה חוצצת בפני התומה שלא תעלה ללמעלה. ואם התומה, נאמר כזית מהמת, הייתה בין הקורה התחתונה, שהיא בעצם התקרה של הקומה התחתונה, לבין הקורה העליונה, שהיא התקרה של הקומה העליונה. יש את הקורה למטה, ומעליה יש את הקורה למעלה. ובקצה אחד שמעל הקורה למטה, יש כזית מהמת, שהוא מתמה באוהל. ובקצה השני יש כלי. אז מה שביניהם תמה. הכלי הזה תמה, למשל. כל דבר שביניהם תמה. אבל מה שיהיה מעל הקורה העליונה איזשהו כלי, הוא לא נטמע. כי הקורה העליונה חוצצת בפני התומה. אם התומה נמצאת על גבי הקורה העליונה, אז אין שם אוהל. אז התומה בוקעת ועולה כנגד עד לרקיע תמה. עד כאן דיברנו כשהקורות של הקומה התחתונה ושל הקומה העליונה מקבילות. יש קורה למעלה באותו מקום שבו הקורה נמצאת למטה. ככה כל הקורות נמצאות למעלה כנגד הקורות שנמצאות למטה. עכשיו אנחנו מדברים במקרה השני, שהקורות למעלה מקבילות לקורות למטה. למטה יש קורה ואחרי זה אוויר, אחרי זה עוד קורה, אחרי זה אוויר, אחרי זה עוד קורה, אחרי זה אוויר, אחרי זה עוד קורה. למעלה הקורות נמצאות כנגד האוויר שלמטה. חופפים. למעלה יש קורות בדיוק במקום איפה שיש למטה האוויר. הקורות למעלה הם כנגד האוויר שלמטה. זה נקרא, היו העליונות מכוונות בדיוק כבין התחתונות, כמו האוויר שבין הקורות התחתונות. אז זה שונה. אומרים חוות רמי. אתה כאילו משפיל ומשליך את הקורות מלמעלה לבין הקורות שלמטה, וזה כאילו יש פה אוהל אחד סגור למטה. לכן אם התומה תחתיהן, תחת אחת הקורות, לא משנה מתחת הקורה מהקומה התחתונה או מהקומה העליונה, בעצם כל הקורות נחשבים שווים, תחת כולן תמה, תחת כל הקורות, כל הכלים שנמצאים נטמעים תומת אוהל, כי זה נחשב כאילו יש פה אוהל סגור לגמרי. אבל אם התומה הייתה על גביהן של הקורות, שמעל הקורות אין עוד קורה, אז אין אוהל. אז עד לרקיע תמה. אז אומרים חוות רמי, אומרים שהקורות למעלה יורדות ללמטה, ואז יש פה אוהל אחד. מתחת כל הקורות זה אוהל אחד גדול. מתי אני אומר שהקורות מלמעלה כאילו יורדות ללמטה? הברייתא מפרשת את המשנה, ותני עלה. במה דברים אמורים? בזמן שיש בהן בקורות התחתונות, רוחב של טפח, אז הקורות התחתונות נחשבות אוהל, ואם יש למטה, מתחת הקורה, כזית מהמת למשל, בקצה אחד, ויש כלי מתחת הקצה השני של הקורה, אז הקורה מעבירה את התומה מתחת כל הקורה, והתומה עוברת לקצה השני ומתמה את הכלי. ואם יש כלי מעל הקורה, אז הקורה חוצצת, שהתומה לא תעלה מעל הקורה, והכלי נשאר טהור. זה דווקא כשהקורה היא ברוחב של טפח. אז באמת הקורה הזאת נחשבת כאוהל. וכן, מתי אני אומר שהקורה מלמעלה נחשבת כאילו יורדת ללמטה? כשביניהם פותח טפח. כשהרווח בקומה התחתונה בין שתי קורות הוא ברוחב של טפח, והרי הקורות מלמעלה ממלאות את החלל בין שתי הקורות שלמטה. אז אם בין שתי הקורות שלמטה יש רווח טפח, אז זה אומר שהקורה למעלה היא גם כן רוחב טפח. אז אם אני אומר שהקורה למעלה יש לה רוחב טפח, אז היא באמת נחשבת שהיא יורדת כלפי מטה. אבל אם אין ביניהם, בין שתי הקורות שלמטה, רוחב של פותח טפח, אז אם כן נמצא שהקורות מלמעלה הם גם כן פחות מטפח, אז אני לא אומר שהקורות מלמעלה כאילו יורדות ללמטה לרווח של בין שתי הקורות למטה. ולכן, אם יש טומאה תחת אחת מהן מהקורות התחתונות, אז הן בוודאי אוהל, הקורות התחתונות הן ברוחב של טפח. אם יש מתחתיהם טומאה, אז כל מה שתחתיה תמה, כי הקורה מעבירה את הטומאה בכל השטח שמתחת לקורה. אבל רק מה שכנגד, שמתחת אותה קורה תמה. אני לא אומר שכל החדר, כל הבית, נחשב כמו אוהל אחד. למה? כי הרי בין קורה לקורה יש רווח. והרווח הזה, זה הפסק לאוהל. ואני לא אומר שהקורה מלמעלה כאילו יורדת למקום של הרווח הזה בין שתי הקורות למטה, כי הרי הקורה למעלה זה לא ברוחב של טפח. אז לכן רק מתחת לקורה ששם יש את הטומאה, אז הקורה מעבירה את הטומאה מקצה לקצה, אבל כל הבית כולו נשאר טהור, חוץ מזה. מקומות אחרים, מתחת לקורות אחרות או מתחת לאוויר, טהור. וכן ביניהם, בין הקורה התחתונה לקורה העליונה. כמובן מדברים פה במקרה הראשון, של הקורות מקבילות, דיינו שיש קורה למטה, ומעליה, בקומה העליונה, הקורה נמצאת בדיוק באותו מקום שהקורה נמצאת למטה. שלא שהקורות למעלה הם כנגד האוויר שבין קורה לקורה למטה, אלא שהקורות מקבילות. איפה שיש קורה למטה, בדיוק באותה נקודה יש קורה למעלה. אז בין שתי הקורות, ביניהם, הטומאה לא עוברת. הטומאה נמצאת רק מתחת לקורה התחתונה. לא בין הקורה התחתונה לקורה העליונה. לכן זה יהיה טהור. וכן, במקרה השני, שהקורות כן מקבילות, שהקורות כן חופפות. דהיינו, שהקורות העליונות הן כנגד האוויר שבין הקורות התחתונות. אז בכל זאת אני אומר, שעל גביהן, על גבי הקורות התחתונות, שמעליהם יש אוויר. כי הרי הקורות העליונות הן כנגד האוויר שלמטה. אבל כנגד הקורות שלמעלה, אין קורות למטה. זאת אומרת, כנגד, מעל הקורות התחתונות, אין את הקורות העליונות, כי הקורות העליונות הן מעל האוויר שבין הקורות התחתונות, כן? מעל הקורת התחתונה, למעלה אין כלום, כי הקורות למעלה הן כנגד האוויר בין שתי הקורות למטה. אז אם כן, שייך לומר על גביהן, במקרה הזה שייך לומר על גביהן, על גבי הקורה, אפילו שמתחת לקורה יש טומאה, על גבי הקורה, הטומאה לא עוברת על גבי הקורה, כי הקורה חוצצת בפני הטומאה, לכן זה גם טהור. בכל אופן, כאן אנחנו רואים הבדל גדול בקורות העליונות. מתי אני אומר שהקורות העליונות יורדות, עכשיו שהן יורדות למטה, והן נחשבות סוגרות את הרווח שבין הקורות למטה? דווקא כשהקורות הן ברוחב טפח. רק אז, אלמה קיעית בי טפח אמרינן, חוות רמי, תשפיל ותשליך את הקורה מלמעלה ללמטה. אבל וחילת בי רב רוחב טפח, לא אמרינן חוות רמי, לא אומרים שזה נחשב כאילו הקורות למעלה משלימות את הקורות למטה והן סוגרות אותן. שמע מינה, באמת לומדים פה גם כן העניין של המשנה שלנו, שאם יש בסוכה שתי שכבות של שכח, בשכבה התחתונה יש שכח רווח, שכח רווח, שכח רווח. ובשכבה העליונה יש שכח בדיוק כנגד הרווח שלמטה. אז אם השכח הוא ברוחב טפח, אנחנו אומרים שהוא יורד ללמטה. והוא באמת סוגר את הרווח שיש בין שתי השכחים למטה. אבל אם הוא לא ברוחב טפח, לא אומרים חוות רמי. יתיב רב כהנה ישב וכאמר להשמעת את החידוש הזה, שאפילו בגובה גבוה, מעל שלושה טפחים, ברגע שיש לך שכח למעלה רוחב טפח, אומרים שהוא כאילו יורד ללמטה ומשלים את הרווח בין שני השכחים למטה. אבל אם זה פחות מרוחב טפח בשכח למעלה, לא אומרים שהוא יורד ללמטה. ככה רב כהנא ישב ואמר, רב אשי ישב ושמע את הדברים. הקשה קושייה. אמר לרב אשי לרב כהנא, וחולי אחד אלת בית תפח, אם זה פחות מתפח הרוחב, לא אומרים הנחבות רמי, לא אומרים שזה כאילו יורד ללמטה? והתניה לעניין העירובין, עוברים מעניין לעניין. מסכת העירובין פותחת בנושא של מבוי. הפרק הראשון עוסק בדיני מבוי. מבוי, זה, יש נאמר, נתחיל ככה, יש את רשות הרבים, שזה מקום שהרבים עוברים בו, ויש סמטה שפונים מרשות הרבים, ובסמטה הזאת, זה נקרא מבוי. יש שם, בזמנם זה היה קיר בצד ימין, קיר בצד שמאל ועוד קיר בקדימה, כמו צורה של חטא כזאת, ובכל קיר היו שערים, שדרכם היו נכנסים לחצרות, ובחצרות האלה היו בתים. כל בני הבתים היו עוברים דרך החצר, יוצאים למבוי, ומהמבוי היו יוצאים לרשות הרבים. עכשיו, מה ההגדרה של המבוי? האם הוא רשות היחיד או רשות הרבים? כי הרי בשבת אסור לעשות מלאכה. אחת המלאכות שאסור לעשות בשבת זה לטלטל חפץ, או מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים לרשות היחיד, או ברשות הרבים עצמה אסור לטלטל חפץ מנקודה אחת, ולטלטל אותה ארבע אמות, ולהניח אותה אחרי ארבע אמות ברשות הרבים. עכשיו המבוי, האם הוא רשות היחיד או שהוא רשות הרבים? הוא מוגדר על פי דיני תורה כרשות הרבים, כרשות היחיד. למה? כי יש בו הרי שלוש מחיצות אמרנו. אבל הרי הרבה אנשים עוברים שם. כל בני הבתים שבחצרות, שבכל החצרות עוברים דרך המבוי, זה נראה כמו רשות הרבים. וזאת פתוח לרשות הרבים. אז חששו חכמים שאם אנשים יטלטלו במבוי מנקודה לנקודה, אפילו יותר מארבע אמות, כמו דין תורה, שזה רשות היחיד מטלטל שם בלי הגבלה, אז יבוא גם לטלטל מהמבוי לרשות הרבים. וזה אסור, כי המבוי מדין תורה הוא רשות היחיד, והרשות הרבים זה רשות הרבים. לכן תקנו חכמים שאסור לטלטל במבוי ארבע אמות. אלא אם כן, עושים מקר בין המבוי לבין רשות הרבים, על ידי שני דברים. או על ידי לחי, שמעמידים לגובה בצד הכניסה למבוי, יש לך היקר מפה זה המבוי, עד לפה זה רשות הרבים, או שעושים היקר מעל גבי הפתח של קורה, ועל הקורה הזאת אנחנו כרגע נדבר. הקורה הזאת צריכה להיות ברוחב של תפח, מעל גבי הכניסה למבוי. ונאמרה על ההלכה הזאת ברייתא. והתניה, קורה שהיא היוצאת מכותל זה, ואינה נוגעת בכותל זה, זאת אומרת, היא מעל הכניסה למבוי, אבל היא לא מקצה לקצה, היא יוצאת מקצה אחד, היא לא מגיעה לקצה השני מעל גבי המבוי. וכן, שתי קורות, קורה אחת יוצאת מקצה זה, וקורה שנייה יוצאת מהקצה שכנגד, ובאמצע הם לא נפגשים, הם לא נפגשות, יש רווח. אינה נוגעות זו בזו. אם הרווח בשני המקרים, גם כשהקורה יוצאת מנקודה, מקצה אחד ולא מגיעה לקצה השני, וגם כשיוצאים משתי הקצוות קורות, רק הם לא נוגעות באמצע זו בזו, אם יש הפרש ביניהם, פחות משלושה טפחים, אני אומר כאילו זה סגור, ואינו צריך להביא קורה אחרת. זה נחשב כמו שיש פה קורה כשרה. אבל אם יש הפרש שלושה טפחים ביניהם, שאז אין לבוד, זה לא נחשב סגור, צריך להביא קורה אחרת לפי חכמים, שדין לבוד זה פחות משלושה טפחים. כמו שאנחנו תמיד רגילים לומר. יש דעה מפורסמת בכל השס, שזה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, והוא אומר שלבוד אומרים גם ביותר משלושה טפחים. פחות מארבעה טפחים אומרים לבוד. לכן הוא בעצם לא חולק על הרעיון שאומרים לבוד, רק לפי דעתו, אם יש ביניהם הפסק של אוויר פחות מארבעה טפחים, אינו צריך להביא קורה אחרת, ואם יש הפרש של ארבעה טפחים, אז צריך להביא קורה אחרת. בכל אופן, רואים מפה שכשיש רווח שאומרים בו לבוד, אז זה נחשב כמו סגור, בסדר, אז הקורה היא קשרה גם אם היא לא מגיעה ממש עד הקצה השני שלה מעל הכניסה למבוי, או שהיא לא ממש, שתי הקורות לא נוגעות זה בזו, אבל אם יש ביניהם פחות משלושה טפחים, אומרים לבוד, אומרים כשזה נחשב כאילו זה סגור, בסדר, זה הלכה אחת, היא לא כל כך נוגעת לענייננו. הברייתא מביאה עוד הלכה. וכן, הרי הרוחב של הקורה צריך להיות שיקבל אריח. מה זה אריח? זה מין סוג של לבינה, שהיא הייתה ארוכה שלושה טפחים, ורחבה טפח וחצי. בדרך כלל קורה רחבה טפח, יכולה לקבל אריח. נכון שהאריח הוא טפח וחצי, אתה מעמיד אותו באמצע הקורה, יש לך רבע טפח שהאריח יהיה קצת יותר מהקורה בצד זה, ועוד חצי, ועוד רבע טפח שהאריח יהיה קצת יותר מהקורה בצד השני, אבל עדיין הקורה מסוגלת לשאת את האריח בצורה כזו. ואם הקורה היא לא רחבה טפח, אבל הוא צירף, וכן אם הוא צירף שתי קורות המתאימות, דהיינו שביחד הן יוצאות רוחב של טפח, הן עומדות יחד ברוחב של טפח, לא בזו לבד בקורה אחת כדי לקבל אריח, אין שם טפח, וכן לא בזו כדי לקבל אריח, כי גם בקורה השנייה אין טפח. אם הן סמוכות אחת לשנייה והן מקבלות אריח לרוחבו, מכיוון שברוך שהם ביחד הם טפח, אז אינו צריך להביא קורה אחרת, כי אפילו שזה שתי קורות נפרדות, אבל מכיוון שהן סמוכות זו לזו, מכיוון שהן סמוכות זו לזו וביחד הם כן רוחב טפח, ומעליהם אפשר להעמיד אריח לרוחבו, שרוחבו של אריח הוא טפח וחצי, אפשר להעמיד אותו על קורה ברוחב טפח, לא צריך להביא קורה אחרת. אבל אם לאו, אם גם ביחד שתי הקורות אין להם רוחב של טפח, אז צריך להביא קורה אחרת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, להקל עוד יותר. גם אם ביחד הם לא רוחב טפח, אבל זה קורות חזקות. אתה מעמיד אותם במרחק פחות משלושה טפחים אחד מהשני, לא לעניין של עבוד כאן. אתה מעביר אותם במרחק פחות משלושה טפחים אחד מהשני. עכשיו, הריח הוא ארוך טפח, הוא ארוך שלושה טפחים. אז אם לאורכו אתה מעמיד את האריח, כשקצה אחד מעל גבי קורה אחת, והקצה השני מעל גבי הקורה השנייה, הם מסוגלים להחזיק את האריח לרוחבו. אם מקבלות אריח לרוחבו, אריח שרוחבו שלושה טפחים, אז אין צריך להביא קורה אחרת. ואם לאו, אם הם חלשים, קורות חלשות, אז צריך להביא קורה אחרת. זה מקרה שני של קורה, גם שלא שייך לענייננו. עכשיו אנחנו עוברים למקרה השלישי שכן שייך לענייננו. אם היו קורות חצי טפח, ביחד הם ברוחב של טפח, אבל הם לא אחת ליד השנייה, אלא אחת למעלה ואחת למטה. לכן הם לא יכולות לקבל אריח. מה תעשה עם אריח? אריח החליק. כי הם לא בגובה שווה, זה למעלה, זה למטה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רואין את הקורה העליונה כאילו היא למטה, בשווה לתחתונה. ואת התחתונה כאילו היא למעלה, אצל העליונה. בקיצור, הן מצטרפות יחד להיות רוחב של טפח. אפילו שכל קורה היא לא ברוחב טפח, כי אם כל קורה הייתה ברוחב של טפח, לא היינו צריכים לשתי קורות. קורה ברוחב טפח היא בשביל עצמה קורה כשרה. זה שאני צריך לצרף שתי קורות, זה אומר שכל קורה היא פחות מרוחב טפח, בכל זאת אני אומר שהקורה העליונה כאילו יורדת ללמטה. כבר יש פה קושייה על דברי רבא, שהוא אומר שלא אומרים חוות רמי, לא אומרים שכאילו הקורה העליונה יורדת ללמטה, אם הקורה העליונה היא פחות מטפח. פה אנחנו רואים שהיא כן יורדת ללמטה אפילו בפחות מטפח. אבל יש בזה תנאי כמובן. אנחנו יודעים שהקורות של המבוי צריכות להיות לא יותר מגובה 20 אמה ולא פחות מגובה 10 טפחים, לכן. ובלבד שלא תהיה הקורה העליונה למעלה מ-20 אמה מהקרקע, והתחתונה לא תהיה למטה מ-10 טפחים מהקרקע. אבל זה וזה בתוך 20 ומעל 10 טפחים, גם שהרוחב של הקורה העליונה פחות מטפח, אנחנו מחשבים שיורד ללמטה. אף על גב דלת בי טפח, אמרין על חוות רמי, אף על גב דלת בי טפח, אז קשה על רבא. אמר לרב כהנא לרב אשי, זה שהקורה יורדת ללמטה, זה לא מתורת חוות, שכאילו אנחנו אומרים שהוא יורד למטה, גם ביותר משלושה טפחים, אלא מתורת לבוד, פחות משלושה טפחים, אוויר, זה נחשב כאילו זה סגור, לכן זה נחשב כאילו שתי הקורות הם יחד, הם קורה אחת. ותריץ ואימה אחי, תתרץ ותאמר כך, ובלבד שלא תהא הקורה העליונה למעלה מ-20 אמה, כי היא קורה למעלה מ-20 אמה פסולה, אלא הקורה צריכה להיות בתוך 20 אמה, והקורה התחתונה, כדי שהיא תיחשב מחוברת לקורה העליונה, היא צריכה להיות סמוכה לה בפחות מ-3 טפחים. ומה שכתוב לגבי שהקורה התחתונה לא תהיה פחות מ-10 טפחים, אלא מעל 10 טפחים, הנה מבלבד שלא תהיה תחתונה למטה מ-10, אלא למעלה מ-10, ואז אם יש לך קורה העליונה בפחות מ-3 טפחים, סמוכה לה בפחות מ-3 טפחים, אז זה נחשב כמו קורה אחת והיא תהיה קשרה. אבל אם יש רווח ביניהם של 3 טפחים, או יותר, אז הם לא נחשבים קורה אחת, כיוון שלא אומרים בהם לבוד. לומר חוות רעמי, לומר שאנחנו כאילו מורידים את הקורה ללמטה אפילו ביותר מ-3 טפחים. בשביל זה צריך שיהיה רוחב טפח, אבל כיוון דלת בית טפח, לא אמרינן חוות רמי, לא אמרים באמת חוות רמי, ולעניין קורה, ברגע שיש לך רוחב טפח, אתה לא צריך לשתי קורות, הקורה האחת הזאת היא כבר קורה כשרה, אבל לעניין סוכה, שאנחנו צריכים כמה וכמה טפחים, ואם יש לך למעלה רוחב של טפח, אנחנו אומרים שהסכך מלמעלה יורד ללמטה, ומשלים את האוויר שבין שתי הסככים, בין שתי הקורות למטה. למדנו במשנה, כמה סכך צריך להיות? צריך שיהיה יותר צל מאוויר, ושצילתה מרובה מחמתה, כשרה. אם יש יותר סכך מאוויר, יש יותר צל מאשר אוויר שדרכו החמה השמש נכנסת, אז סוכה כשרה. במשנה הראשונה במסכת למדנו, ושחמתה מרובה מצילתה, אם יש יותר אוויר מצל, הסוכה תהיה פסולה. באופן שטחי, זה נראה שהמשנה היא משלימה את המשנה שלנו. אם יש יותר אוויר מצל, הסוכה פסולה. אם יש יותר צל מאוויר, הסוכה כשרה. אבל כשמתבוננים בזה, זה נראה סתירה בין שתי המשניות. וזה באמת סתירה, לכאורה. כי המשנה הראשונה, אם אתה תדייק, דווקא כשיש יותר אוויר מצל, אז הסוכה פסולה. אבל אם זה שווה בשווה, 50% אוויר, 50% צל, מהמשנה הראשונה נראה שהסוכה תהיה קשרה, פה נראה הפוך. דווקא אם יש יותר צל מאשר אוויר, אז הסוכה קשרה. הכי הדדי, אם זה 50% צל, 50% אוויר חמה, הסוכה פסולה. והתנאים בידך פרקים, ומה למדנו בפרק הראשון, בפרק הקודם, בתחילת המסכת, ושחמתה מרובה מצילתה פסולה, אם יש יותר אוויר מצל הסוכה פסולה, תדייק מזה הכי הדדי, אם יש צל כמו האוויר, הסוכה תהיה קשרה, זה סותר. תראה את הגמרא לא קשיא. ההלכה היא שבסכך צריך להיות יותר צל מאוויר. אבל, ברגע שיש לך יותר צל מאוויר, השמש שהיא חודרת דרך האוויר, כשהיא מגיעה לרצפה של הסוכה, הטבע של השמש שהיא קצת יותר מתרחבת. למטה, זה המציאות. שהשמש, האור של השמש, אפילו אם הוא חודר נאמר בין שתי קורות, ברווח קטן יותר, כשהוא מגיע למטה לקרקע, הקרניים מתרחבות קצת, זה המציאות. הצל הוא פחות מאשר המקום של האור של השמש. אז לכן, בשביל שיהיה למטה ברצפה של הסוכה חצי צל, חצי אוויר, שווה בשווה, אז למעלה בסכך צריך שיהיה קצת יותר צל. זאת אומרת, ההלכה היא שצריך שיהיה יותר סכך מאוויר. צריך שיהיה יותר סכך מאוויר. אם יש יותר סכך מאוויר, אז השמש שנכנסת דרך האוויר, כשמגיעה לרצפה של הסוכה, יוצא שיש שמש בשווה לצל. אבל אם בסכך יהיה לך סכך באותו כמות, באותו רוחב כמו הרוחב של האוויר, אז החמה, השמש שקורנת דרך האוויר כשמגיעה לרצפה של הסוכה, זה יוצא בעצם כשאתה תחשב שם, תראה שיש יותר שמש מאשר צל. זה מה שמתרץ את הגמרא. לא קשיא. כאן המשנה שלנו שאומרת שיש יותר צל משמש, רק אז הסוכה תהיה קשרה. אבל אם זה יהיה 50% צל, 50% אוויר, הסוכה תהיה פסולה, מדובר מלמעלה. צריך שבאמת יהיה יותר סכך מאוויר. וכאן מה שכתוב במשנה הראשונה במסכת, שאם יש יותר שמש מצל רק אז הסוכה פסולה, אבל אם זה שווה בשווה הסוכה תהיה כשרה, מדובר מלמטה, שאם השמש והצל בקרקע שווים, זה אומר שלמעלה בסכך יש יותר סכך מאוויר. אמר רב פאפה, זה הפצגם ששגור בפה של האנשים, היינו דאמרי אינשי, אם כזוזה מלאל, אם האוויר בסכך למעלה, בין סכך לסכך, הוא כמו זוז בסך הכל, כמו מטבע קטן, אז כאיסטרה מלתחת, אז השמש, האור של השמש למטה ברצפה, הוא כמו שיעור סלע, כמו מטבע גדול יותר. כי השמש מתרחבת, ככל שהיא יורדת למטה, היא יותר ויותר מתרחבת, האור של השמש. האור למעלה הוא עדיין אור קטן, אבל כשהוא מגיע ללמטה הוא מתרחב יותר. אז אם כן, שתי המשניות נכונות. צריך שיהיה יותר סכך למעלה מאוויר. ואז, כשהחמה חודרת דרך האוויר, כשהיא מגיעה לרצפה של הסוכה, אז יוצא שהצל והאור של השמש הם שווה בשווה, זה אומר שלמעלה הסכך יש יותר סכך מאשר אוויר. עוד למדנו במשנה, אם יש סכך, אם יש סיכוך אווה מאוד, המעובה כמין בית, בדיעבד הסוכה כשרה. תנו רבנן, המעובה כמין בית, אם יש הרבה סכך על הסוכה, אף על פי שאין הכוכבים נראים בתוכה בלילה, כשרה. אבל אם יש כל כך הרבה סכך, שאין כוכבי חמה נראים מתוכה, דיינו שאין נצנוצים של השמש, שחודרים דרך הסכך, בזה יש ויכוח. בית שמאי פוסלים, ובית הלל מכשירים גם במקרה כזה. אבל כמו שאמרנו לכתחילה, צריך שכן הכוכבים יהיו נראים בתוך הסוכה, וזה סוכה שתהיה קשרה לכתחילה, ועד כאן דף חף ב'.